טוב, אז אנחנו קצת ננסה לראות מה זה יום כיפור, על מה הוא מדבר. כתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ככה כתוב. אז רואים שיום כיפור יש משהו מיוחד, שאנחנו נתארים לפני השם. מה הכוונה שאנחנו נתארים לפני השם? מה הכוונה להתאר לפני השם? אז יש משנה בסוף מסכת יומא, לא מצולמת בדף. כתוב במשנה, זה שיר מפורסם, כולם מכירים. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם, ותרתם. ואומר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את התמים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה מחדש פה רבי עקיבא? רבי עקיבא פותח במשפט שהוא מאוד מחודש, וכאילו יש לו פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אשריכם ישראל. מה כל כך מיוחד בעם ישראל? שמי מתאר אותנו? הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. טוב, ברור, זה כתוב בפסוק. מה כל כך אשריכם ישראל? מה כל כך מחודש שביום כיפור אנחנו נתארים לפני השם? ולא רק זה, רבי עקיבא אומר, זה כמו מקווה, כמו שמקווה מתאר את התמאים, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה אומר פה רבי עקיבא בשמחה כל כך גדולה, ובצהלה כל כך גדולה, שהוא כל כך שמח, שעם ישראל נתאר לפני השם, אשריכם ישראל, מה כל כך מיוחד בזה? אז כדי להבין את הדבר הזה, אז אנחנו נראה קצת רמב״ם. יש רמב״ם בדף מקורות, זה מופיע בצד שמאל למעלה, אם יש מישהי שיודעת איך להגדיל את זה, אז אולי כולם יצליחו לראות, או שרואים ככה זה גם טוב. או, תודה רבה. אז פה בצד שמאל כתוב ככה, זה בתחילת הלכות תשובה לרמב״ם. הרמב״ם, אולי כבר ראיתם את הרמב״ם הזה, רמב״ם מפורסם, זה ההלכה השנייה בהלכות תשובה לרמב״ם. הרמב״ם אומר, נקרא ביחד. אולי לפני שנקרא ביחד, בואו ננסה לחשוב איך נראה, איך נראה יום כיפור אצלנו היום? איך נראה יום כיפור אצלנו היום? יום כיפור אצלנו היום, כל אחד יושב עם עצמו, או בבית כנסת שלו, או במניין של הקורונה שלו, ויושב ומתוודה, ואומר, אשמנו, בגדנו, ועושה את הוידוי, ו-13 מידות, כל אחד עושה עבודה פנימית גדולה, חוזר בתשובה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח ויחפר על כל עוונותינו, בעזרת השם גם זה מה שיהיה. אבל יש עוד משהו שקורה ביום כיפור, אנחנו לא שמים לב אליו, בכלל לא שמים לב אליו. מה עוד קורה ביום כיפור? אז אי אפשר פה כל כך לשאול אתכם, אבל נראה שלא קורה כלום. כל אחד מתפלל, יש את החזן, וכל אחד עם התחושות שלו והרגשות שלו, ככל שהוא במניין יותר, שנותן תחושה טובה, אז בן אדם יותר חוזר בתשובה, יותר מרגיש שהוא התקדם. זהו, זה יום כיפור. אבל אנחנו נראה תכף ברמב״ם שזה ממש לא בכיוון. לא בכיוון. ככה נראה יום כיפור היום, לצערנו הרב. אבל מצד האמת, גם היום זה לא יום כיפור. בואו ננסה לראות למה. הרמב״ם כותב פה ככה. שעיר המשתלח. אתם יודעות שהכהן הגדול יש לו עבודה ארוכה מאוד ביום כיפור, זה מתחיל כבר מכניסת יום כיפור לא ישן, עד שהוא יוצא מקודש הקודשים, וגם אז יש לו עוד עבודה ארוכה, כמו שנגיד בתפילת מוסף. כתוב פה ככה, שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו, הלשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. אז רואים דבר מעניין. מה מכפר ביום כיפור? לא התפילות שלנו, ולא החזרה בתשובה שלנו. יש שעיר המשתלח. מה עושה שעיר המשתלח? הכהן הגדול לוקח את השעיר המשתלח, ונותן אותו לאיש איתי שלוקח אותו לאיזה מקום, ומשלח אותו. והשעיר המשתלח הזה, מתפרקים מברה וכל מה שכתוב, וזה מכפר על כל ישראל. רואים ששעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, זדון זה מזיד, בין שעבר בשגגה, זה שוגג, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, גם אתה יודע שעשית עבירה, גם אתה לא יודע שעשית עבירה, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. זאת אומרת, מה מכפר ביום כיפור? מה שמכפר ביום כיפור זה לא החזרה בתשובה שלנו, בינתיים, תכף נראה, אלא יש כהן גדול, שהכהן הגדול משלח את השעיר שמשתלח, הכהן הגדול מתוודה ומשלח את השעיר, וכשהשעיר משתלח, אז נוצרת כפרה לכל ישראל. זה דבר משונה מאוד, פלא גדול. אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות שבן אדם אחד מכפר לכל ישראל. הוא לא מכפר רק למישהו אחד, מישהו ספציפי, הוא מכפר לכל ישראל. כולם מתכפרים בזכות אותו כהן שזורק את משחרר את המשלח, את השעיר שמשתלח. כל ישראל, איפה נמצאים? זה לא עלייה לרגל. כל אחד נמצא בבית שלו, לא בגלל קורונה, סתם ככה כל אחד בבית שלו. לא היה בית כנסת, לא היה כלום, כל אחד נמצא בחור שלו, בדירה שלו, במקום שלו, שם הוא חי. מה הוא עושה ביום כיפור? לא כתוב שיש משהו שצריך לעשות, טוב, יש חמש עינויים. אבל מה עושים חוץ מזה? לא עושים כלום. לא חוזרים בתשובה, יכול להיות. אבל לא זה מה שמחפר. מה מחפר? הכהן הגדול. עיקר היום כשיש בית מקדש, זה הכהן הגדול. הוא זה שמחפר. איך? אני יודע העבודה שלו. מה הוא עושה בעבודה? משלח את השעיר. רואים פה שמי שנמצא בעולם, לא משנה איפה, והוא נמצא בעולם שיש כהן גדול ויש בית מקדש, ומשלחים את השעיר, כל העבירות שלו מתכפרות. כל העבירות של כל ישראל מתכפרות. וזה לא בדיחה, זה רציני. זה מאוד רציני. עד כדי כך שהגמרא אומרת שהיה חוט שני שנמצא מחוץ לקודש הקודשים. נמצא בחוץ, הכהן הגדול נכנס לתוך קודש הקודשים, ונראה בהמשך עושה שם איזה עבודה בפנים, והיה והעבירות של עם ישראל מתכפרות, אז החוט האדום, החוט השני, האדום, היה הופך להיות לבן. פיזית, זה לא קסם, זה אמיתי. כל העבירות שמסומלות בצבע האדום, הפכו להיות לבנות. ובאמת, קרה פה משהו פלא גדול מאוד. מי יצר את הפלא הזה? לא אנחנו, ולא התפילות שלנו, ולא החזן, ולא השירים, ולא שום דבר. הכהן הגדול בקודש הקודשים. פלא גדול. איך קורה דבר כזה שכל העבירות נמחלות בגלל שיש עבודה של כהן גדול? באמת פלא. באמת פלא. אבל אומר פה הרמב״ם, אני חוזר לרמב״ם, והוא, זאת אומרת, בתנאי, מתי שעיר המשתלח מכפר לכל ישראל, גם לי וגם לכל אחד, והוא שעשה תשובה. מי זה עשה תשובה? הבן אדם עשה תשובה. אדם שחזר בתשובה, אז שעיר המשתלח מכפר לו. ואם לא עשה תשובה, אין שעיר, השעיר מכפר לו, אלא על הקלות. ומה זה קלות? אז יש פה פירוט, לא משנה. רואים ברמב״ם, ש... דבר מעניין מאוד, מתי שעיר המשתלח מכפר? בתנאי שבן אדם חזר בתשובה. חזרת בתשובה, אז אם חזרת בתשובה, ממילא, עכשיו אתה יכול ששעיר המשתלח יכפר לך. אבל יש פה דבר משונה ומוזר מאוד. אם בן אדם חזר בתשובה, הוא עשה תשובה, ככה כתוב, זה תנאי. אז אחרי שחזרת בתשובה, בשביל מה אתה צריך את השעיר שמשתלח? למה צריך אותו? הרי חזרת בתשובה, מי שחזר בתשובה, אז הכל בסדר, הכל מעולה. אז למה הוא צריך גם חזרה בתשובה, וגם שעיר שמשתלח? למה צריך את שניהם? לא ברור. מאוד לא ברור. אני רוצה טיפה לחדד עוד יותר את הדבר הזה, מה הכוונה ששעיר המשתלח, הרמב״ם יקרא לזה עוד מעט, עיצומו של יום. עיצומו של יום מחפר. אז יש פה גמרא, נקרא אותו בקיצור. אני פה בגמרא בצד ימין, מה שכתוב פה יומא פי ה. אז יש פה ציטוט מהמשנה, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם תשובה. אם אפשר טיפה שמאל לתדף, כי זה עוד טיפה. או, זהו, כן. אז עכשיו כתוב, מיטב יום הכיפורים מחפרים עם התשובה, אומרת הגמרה עם התשובה, אין. זאת אומרת, אם חוזרים בתשובה, אז יום כיפור מחפר. אבל בפני עצמם, לא. זאת אומרת, יום כיפור לבד, לא מחפר. ברור. ברור שיום כיפור לבד, לא יכול לחפר. איך יחפר? לאדם יהיה פושע סדרתי, יעשה מה שהוא רוצה, מה יום כיפור עושה לו הנחות, מה פתאום? ברור. אבל תראו מה הגמרה אומרת פה. אומרת פה הגמרה, נעימה, נעימה זה נאמר, דלא כרבי. סימן שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי. מה רבי אומר? רבי אומר על כל עבירות שבתורה, תראו מה כתוב פה, מזעזע. רבי אומר על כל עבירות שבתורה, גנב, רצח, לא יודע מה עשה. כמובן, בדיני אדם, אם תפסו אותו, הוא יצטרך לשלם את העונש, ברור. אם הוא גנב, יצטרך להחזיר. אם הוא הרג, הוא יצטרך למות. אם הוא חילל שבת, יצטרך למות. אבל כלפי שמיה, כל עבירות שבתורה, בן עשה תשובה, בן לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. כך אומר רבי, חוץ משלוש מצוות, לא משנה עכשיו איזה. רואים שיטת רבי, רבי סובר, עיצומו של יום מחפר, גם לבן אדם שלא חזר בתשובה. יום כיפור זה יום שמחפר לכולם. עד כדי כך שגם אם אתה עושה עבירה ביום כיפור עצמו, כל עוד שלא הייתה שקיעה של יום כיפור, נגמר יום כיפור, עיצומו של יום מחפר. זה פלא גדול מאוד. רואים פה בעצם שמה שמחפר ביום כיפור, זה לא החזרה בתשובה שלנו, לפי שיטת רבי, גם בן אדם שלא חזר בתשובה, עיצומו של יום מחפר לו. אז מה זה יום כיפור? זה לא החזרה בתשובה שלנו, זה לא 13 עמידות, זה לא הווידוי. אז מה זה יום כיפור? מה קורה ביום כיפור? רואים שכשיש בית מקדש, שעיר המשתלח מחפר על הכל, לפי רבי, לפי חכמים, אם חזרת בתשובה, אז יום כיפור יחפר לך עם שעיר המשתלח. מעניין מאוד, טוב, מה עושים היום? היום הרי אין לנו בית מקדש. אומר הרמב״ם בהלכה ג' בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין מזבח שבירחם, אין שם אלא תשובה. מה נשאר לנו ביום כיפור? חזרה בתשובה. עכשיו תראו מה כתוב פה, התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו, ועשה רשע הכוונה גנב, שדד, רצח, לא משנה מה עשה, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. חזרת בתשובה, נגמר. טוב, את זה אפשר לחזור בתשובה גם היום, גם לפני חודשיים. למה צריך יום כיפור? אומר הרמב״ם, ועיצומו של יום הכיפורים מחפר לשווים. שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. רואים פה ברמב״ם, גם היום שאין בית מקדש, יום כיפור מורכב משני חלקים. חלק ראשון, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אבל זה לא מספיק. צריך גם את יום כיפור. מה קורה ביום כיפור? יום כיפור הכוונה, עיצומו של יום. מה הכוונה עיצומו של יום? אז רק שנייה. לא ברור. תודה רבה. שוכח. מה הכוונה עיצומו של יום? אז זה דבר שצריך הסבר. אנחנו רואים בעצם שמי שחוזר בתשובה ביום כיפור, אז עיצומו של יום, עצם זה שהוא חי ב-24 שעות המיוחדות האלה בעולם, משהו קורה אצלו. אז הדבר הזה אני חוזר שתי שאלות. דבר ראשון, למה צריך יום כיפור? אם הכל תלוי בחזרה בתשובה, תחזור בתשובה, הכל בסדר. כי מי שלא חוזר בתשובה, גם ככה יום כיפור לא יעזור לו. ומי שחזר בתשובה, אז הוא צדיק, אז מה הוא צריך את יום כיפור? רואים שיש בתשובה שני חלקים. חלק אחד שאנחנו מסוגלים לעשות לבד, זה נקרא חזרה בתשובה, וחלק שני, אנחנו צריכים את יום כיפור. מה קורה ביום כיפור? אז כשבית המקדש קיים, הכהן הגדול עושה עבודה אישית לבד, משלח את השעיר שמשתלח, מכניס את הדם של הפר והשעיר לקודש הקודשים, ומנסה לכפר לישראל. זה מה שקורה ביום כיפור. טוב, אבל היום זה לא קורה, אז מה קורה? עיצומו של יום מכפר. מה הכוונה של הדברים? ננסה קצת להסביר את זה. אחרי כשננסה קצת להסביר את זה, אז ננסה לראות איפה זה בא לידי ביטוי, אז וגם היום. אז בעצם יוצא שיום כיפור בעצם חושף לנו שהיכולת שלנו לחזור בתשובה היא מוגבלת מאוד. מוגבלת מאוד. כי גם בן אדם שחוזר בתשובה ומנסה להיות צדיק ומנסה באמת להגיד אשמנו, בגדנו, לחזור בתשובה, באמת, 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 זה לא מספיק. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי רואים שאתה צריך גם יום כיפור כל שנה. כל שנה אתה חייב יום כיפור שיבוא ויעזור לך. למה צריך עזרה של יום כיפור? כנראה, ויש לזה גם מקורות בעולת ראיה, רואים מפה שהחזרה בתשובה שלנו זה דבר מוגבל. אני רוצה לתת שתי דוגמאות למה זה מוגבל, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל רק כדי לסבר את האוזן שתי דוגמאות. אדם שחוזר בתשובה, הוא צריך להבין, א', במה הוא פגם, וב', אחרי שהוא מבין במה הוא פגם, הוא צריך להבין איך מתקנים את מה שהוא פגם. צריך להצטער ולקבל על עצמו קבלה לעתיד. אם נבדוק את הדבר הזה בצורה כנה, אנחנו נראה שאנחנו בבעיה גדולה. למה? כל בן אדם שחטא, לא משנה איזה חטא, אז באמת הוא מצטער וחוזר בתשובה. למה הוא מצטער? כי הוא מבין שהוא עשה פה דבר לא טוב, דבר גרוע. אם הוא עשה דבר גרוע, הוא עכשיו באמת מצטער, חוזר בתשובה, מבקש סליחה, טוב. אבל כמה זה גרוע? כל בן אדם יכול להבין כמה זה גרוע לפי הרמה שלו. אבל אין ספק שכל חטא שאנחנו עושים הוא הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו מבינים. כי כל חטא שאנחנו עושים הוא לא פוגם רק במה שאנחנו מבינים ומרגישים. החטא פוגם בנשמה. הנשמה, אנחנו לא יודעים מה זה נשמה. אנחנו לא מבינים ממילא מה פגמנו. חוץ מזה שזה פוגם בנשמה שלי, כל בן אדם שעשה חטא, אז זה פוגם בנשמה שלו, זה גם פוגם בנשמה של עם ישראל. כל חטא של בן אדם, מה? כל חטא של בן אדם פוגם באיזה משהו שקיים בתוכו, ומשהו שקיים בעם ישראל, משהו שקיים בעולם. חטא זה דבר מזעזע, זה דבר רציני מאוד. איך אפשר לחזור בתשובה על דבר שאתה בכלל לא יכול להצטער על הנזק שהוא עשה, אתה בכלל לא מבין מה הוא עשה. איך אפשר לחזור בתשובה על דבר כזה? אי אפשר לחזור בתשובה על דבר כזה. זאת אומרת, כל אחד יכול לחזור בתשובה ברמה שלו, איך שהוא מבין, וזה באמת אמיתי, הוא באמת מצטער, הוא באמת בוכה, ובאמת אומר, זה מזעזע, איך עשיתי דבר כזה? איך אני הצלחתי לעשות דבר כזה מזעזע? כל אחד יכול להגיד דבר כזה. אבל האם באמת הוא מזדעזע ממה שצריך להזדעזע? לכאורה לא, זה דבר ראשון. דבר שני, כל בן אדם שינסה לקבל על עצמו מכאן ולאבא, אחרי שהוא מתחרט והוא מזדעזע, והוא מקבל לעתיד. הקבלה של האדם לעתיד זה גם דבר שהוא מאוד מאוד מוגבל. למה מוגבל? כי כל בן אדם אומר, אני עד היום עשיתי א', ב', ג', מהיום אני לא עושה. באמת הוא לא עושה, באמת הוא לא רוצה לעשות. בלב שלם, הוא לא עובד על אף אחד, הוא כנה, זה באמת מגיע לו מהלב, ככה זה עובד אצלו. אבל הדבר הזה, כמה שאתה אומר, אין, אני יותר לא הולך בדרך הזאת, כמה שאתה מכיר את עצמך, אז אתה יכול להגיד שאתה לא הולך. אבל לך תדע מה יהיה באמת. לך תדע אם יבוא יום, ופתאום יהיה איזה ניסיון שאפילו לא חשבת עליו, ניסיון מורכב מאוד, מסובך מאוד. איך בן אדם יכול באמת להגיד, בטוח, 100%, אני נעול, לא יקרה. מה אתה יודע? איזה ניסיונות עוד יכולים להתגלגל אליך? איזה דברים מסובכים יכולים לבוא אליך? לכן, נראה פה שהחזרה בתשובה שלנו היא מוגבלת, היא מאוד מוגבלת. אני עכשיו מסביר בצורה רעיונית למה החזרה בתשובה שלנו זה דבר מוגבל. כי כמה שאתה חוזר בתשובה, אתה לא באמת מבין על מה צריך לחזור בתשובה. וכמה שאתה מקבל לעתיד, אתה באמת לא יכול לדמיין לאיפה זה יתפוס אותך. אז כל החזרה בתשובה שלנו, כמה שנתאמץ וכמה שנעבוד קשה, זה מוגבל מאוד. זה כיוון אחד. להסביר למה חזרה בתשובה שלנו היא חלקית. אבל יש כיוון נוסף. והכיוון הזה הוא יותר יכול להתיישב לנו קצת על הלב, אבל לא רק. אני אסביר מה אני מתכוון. כל בן אדם שחוזר בתשובה, אז הוא מתקן ורוצה לתקן ולהזיז את כל העיוותים ואת כל הלכלוכים שיש לו. הוא מפסיק להתנהל בצורות מסוימות, הוא מפסיק לדבר בצורות מסוימות, הוא מפסיק לחשוב בצורות מסוימות. הוא יכול לעשות המון המון מעשים וזה מצוין. אבל אנחנו יודעים שכל חטא זה דבר שמטמטם את ליבו של האדם. מה הכוונה מטמטם את הלב? מטמטם את הלב שחוץ מהחטא שאתה עשית, קרה פה משהו נוראי בלב שלך. אדם שחוטא, משהו נורא קרה לו בתוך הלב. מה קרה לו בלב? הלב שלו נהיה לא רגיש לעולם הפנימי שלו. הוא נהיה גס. הוא לא מרגיש כבר את היושר שלו, את התארה שלו, את השאיפות שלו, את הוודאות שלו. כל זה האדם לא מרגיש. למה לא מרגיש? כי החטא מטמטם את ליבו של אדם. מטמטם זה לא הפסיכומטרי, כמה תקבל. מטמטם הכוונה זה אותם את הנשמה מלהעיר בתוך האישיות שלנו. ולכן אנחנו יכולים, חזל קוראים לזה, מי ששנה בחטא, נעשה לו כתר. אדם חוטא במשהו לא עלינו, חס ושלום, פעם ראשונה, הוא מזדעזע מעצמו, לא יכול לסבול את עצמו. איך עשיתי דבר כזה? אני? איך יכול להיות? מזעזע. הוא לא נרדם בלילה. זה פעם ראשונה. אבל אם עכשיו פעם שנייה הוא חוטא, אז זה כבר קצת פחות מזעזע. לא כל כך מזעזע. אם פעם שלישית הוא חוטא, אז פה כבר זה סיפור אחר לגמרי. אם פעם שלישית הוא חוטא, אז אומרת הגמרא, נעשה לו כהתר. מה הכוונה כהתר? זה כבר לא כל כך מזיז לו. בסדר, סבבה, מה קרה? פעם התרגשתי, התרגלתי, בסדר, לא כזה נורא, כבר לא מזיז לי. למה לא מזיז? לא בגלל שהתרגלת, אלא בגלל שהעבירה מטמטמת את הלב. באדם שיקר לעצמו פטיש, וידפוק לעצמו על הרגל, הוא לא יתרגל לזה בחיים. למה? כי זה נגד הגוף, נגד הרגל, זה כואב. באדם שינשך לעצמו את האצבע, זה תמיד כואב. זה לא מפסיק להיות כואב כי התרגלת. תמיד כואב. אבל עבירה, ככל שתעשה אותה יותר, פעם ראשונה זה מזעזע, זה כואב כמו פטיש על הרגל. אבל כשאתה שונה בחטא, כשאתה ממשיך לחתור, מה שקורה פה זה שנהיה לך טמטום הלב. מה זה טמטום הלב? הלב שלך נאטם לרגישות הרוחנית שלך. ופתאום זה כבר לא כל כך משנה לך. לא כל כך מפריע לך, גם החטא הזה, גם דברים אחרים. תפילות זה כבר יכול להיות פתאום קצת משעמם. וגם עם כל המצוות לא כל כך בעידור, רגע אם אתה עושה, נו, זה כבר לא כל כך מלהיב, זה כבר לא כל כך מעיף אותך קדימה, אתה נכנס לתפילה, זה קצת מנומנם כזה קצת, אתה מקיים את כל המצוות, אתה עושה מה שצריך, איך קרה שפתאום נהיית כזה ישנוני? מה קרה? העבירה טמטמה את הלב. על טמטום הלב, איך אפשר לחזור בתשובה? מה עושים כדי שהלב יפסיק להיות אטום? אני יכול לחזור בתשובה על מעשים, על מחשבות, על דברים שאני מרגיש ומבין שהם לא בסדר. אבל כשהלב שלי אטום, אני בכלל לא מודע שאפשר אחרת. אז כמה שאני אחזור בתשובה, אני חוזר בתשובה על עולם מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד חלקי. בגלל שתי הסיבות האלה, גם בגלל שאנחנו לא מבינים במה פגעתי, לא מבינים. וגם בגלל שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, החזרה בתשובה שלנו כל יום במשך השנה, וגם בעשרת ימי תשובה, היא מאוד מסוימת, מאוד חלקית, מאוד ברובד מסוים. איך אפשר לתקן, לצאת מהבוץ, לצאת מטמטום הלב שאנחנו נמצאים בו? אין האסור מתיר את עצמו מבית האסורים. אז איך אפשר לצאת מזה? זה מאוד מסובך. מה עושים? אומרת לנו התורה, יש יום אחד בשנה שבו אפשר לכפר. אפשר להוריד את המסכים. אפשר להוריד את הקליפות מהלב. אפשר לחזור להיות מוארים ממה שאנחנו באמת. יש יום אחד כזה בשנה, יום כיפור, עיצומו של יום. יום מיוחד כזה שבו כל יהודי שנמצא בעולם, לשיטת רבי, בלי לחזור בתשובה. נפסק להלכה, כל יהודי שחוזר בתשובה ומוריד ממנו את כל הקליפות שהוא יכול להוריד, את כל החציצות, את כל הדברים שחוסמים, את כל היצרים וכל ההתנהלויות הלא נכונות, חוזר בתשובה אמיתית, איפה שהוא מסוגל, מה קורה אחר כך? עיצומו של יום מכפר. יש יום אחד בשנה שסגולת ישראל מאירה בנו ומתקנת את כל העיכובים. משל למה הדבר דומה? חשבתי, לא יודע, זה משל קצת לא זה, אבל קצת מסבר את האוזן. יש עץ, העץ הזה לא היה לו מזל, ותלשו לו את כל הענפים שלו. עץ ערבה, יש פה בקריית ארבע עץ ערבה, עץ הערבה הזה בקריית ארבע, כל שנה מורידים לו את כל העלים. אוי, הוא נראה כל כך מסכן, תלוש מפה וקרוע משם, ומסכן מפה ושם יש ככה. מה עושים? מה אפשר לעשות עם העץ? איך אפשר לתקן אותו? מה, תדביק את הערבות הישנות לעץ עם סלוטייפ? זהו, נגמר, עקום. העץ הזה נרס, גמרנו. התאבט, נשבר. אבל כל אחת יודעת שאם אנחנו ניקח את העץ הזה ונשקה אותו, ונחשוף אותו לשורשים שלו, ניתן לו פוטוסינתזה וזבל ומים, כל מה שהעץ הזה צריך, תבוא עוד שנה, שנתיים, אתה תראה שפתאום הכל צמח. מכל השברים יצאו ענפים, ומכל הדברים שנהרסו יצאו עלים, ויצאו לפעמים גם פירות, ולפעמים אתה מסתכל, אתה בכלל לא רואה שהיה פה איזה שבר. הכל תוקן. אם אנחנו ניקח את העץ הזה ונצלם אותו, יש סרטים כאלה, שמצלמים את העץ במשך שנתיים, כל יומיים תמונה. אתה רואה כל יום תמונה, ושמים את התמונות האלה ברצף מהיר מאוד, אז יש שם איזה 700 תמונות. אם נשים את ה-700 תמונות האלה ב-15 שניות, אנחנו פתאום נראה איך העץ, תוך כמה רגעים, כמה שניות, ממצב שבור לחלוטין, נהיה פורח, נהיה מלא. כי אנחנו מתקתקים את הזמן מהר, אז אנחנו קוראים מה קרה לעץ. איך זה קרה שכל השברים יתאחו, והכל צמח קדימה? הרי העץ שבור, איך אפשר לתקן דבר שבור? דבר שבור שהוא מת, באמת אי אפשר לתקן אותו. אם ניקח כוס וננפץ אותה, אי אפשר לתקן אותה. כל השברים, גמרנו. גם אם אני אדביק, זה כבר, המים יזלו, זה כבר לא זה, זה כבר חלש. זה לא כמו שזה היה, נגמר. אבל עץ, עוד פעם, אני לא בודק את זה במכון לעצים, עץ בעין רגילה, אולי המשל לא לגמרי טוב, בעין רגילה, ברגע שאתה נותן לו לצמוח, בטווח של זמן, הכל מתוקן. הכל מסתדר. יום כיפור דומה לעץ. מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור, כשאנחנו חוזרים בתשובה ומתקנים, לפי מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים יותר ממה שאנחנו יכולים. אנחנו יכולים, אני מתכוון, כל אחד ברמה שלו, את המקסימום. מקסימום, מקסימום, שחרתה, קבלה לעתיד, עזיבת החטא וכו'. ועושים וידוי, ומנקים את עצמנו מכל הלכלוכים שיש לנו, אז כשאנחנו עושים ברמה שלנו מה שאנחנו יכולים ומבינים, קורה פה משהו מדהים. עיצומו של יום מכפר. השורשים שלנו, בתור בני אדם, תכף נרחיב על זה, מתעוררים וצפים, ונכנסים לתוך האישיות שלנו, ומתקנים את כל התומעה והעורלה, והטמטום שיש לנו בתוך הלב, את כל השברים, את כל הפצעים. סגולת ישראל, השורשים שלנו הולכים וצפים ביום הזה, ומתקנים ומזיזים את הנקודת מוצא שלנו לחיים. כל בן אדם יש לו נקודת מוצא שכוללת בתוכה את כל החטאים שלו, את כל הדברים טובים שלו, את כל אורלת הלב, זה נקודת המוצא שלנו לחיים. בן אדם שיש לו אורלת הלב, כך הוא רואה את המציאות, הוא לא יכול לראות אחרת, אבל ביום כיפור אפשר לשנות את הנקודת מוצא. אתה יכול לראות את אותו בן אדם עם אותם כישרונות באותו עולם, הוא יכול להתייחס לעולם אחרת. יש פה יום שהוא כמו מקווה. מה זה מקווה? מקווה פירושו של דבר, בן אדם שנכנס למקווה, אז יש הלכות של חציצה. מה חוצץ, מה לא חוצץ? בן אדם שמנקה את כל מה שצריך לנקות, את כל החורים והסדקים וכל הציפורניים וכל הדברים, אז ממילא כל זה עוד לא עושה אותו טהור. כל זה מכשיר אותו שכשהוא ייכנס למקווה, אומר רבי עקיבא במשנה, כשהוא ייכנס למקווה, המקווה ייצור אצלו טהרה הרבה יותר גדולה ממה שהוא בעצמו מסוגל ליצור לעצמו. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. מה מיוחד בעם ישראל? לפני מי אתם מתארים? לפני אביכם שבשמיים. מה המקווה מתאר את התמאים? ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כמו שיש טומאה, והמקווה מוציא את הטומאה מהלב, ככה הקדוש ברוך הוא מוציא את הטומאה שיש לכל אחד מאיתנו בתוך הלב. מי מוציא לנו את הטומאה? הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שזה הקדוש ברוך הוא? יש משהו אלוקי, סגולת ישראל, משהו קדוש, עליון, טהור מאוד, אלוקי מאוד, שמאיר בלב שלנו ביום הזה. כשהדבר הזה מאיר, הוא מייצר עולם חדש בתוך הלב שלנו. אנחנו נבראים כאנשים שהאורלה שלהם זזה. משהו בפנים אצלנו השתנה. אשריכם ישראל, אומר רבי עקיבא, לא אני מטהר את עצמי, כי אני מוגבל. אני כמה שאני אנקה, אני חייב לנקות, אם אני לא אנקה, עיצומו של יום לא יחפר עליי. ככה נפסק להלכה. אבל אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מי מאיר את הלב שלכם ביום כיפור? מי מתאר אתכם? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עם כל הטהרה שלו וכל הקדושה שלו, נכנס ללב של כל אחד ואחת, ומאיר את הלב ומציף את, את הנשמה ואת הצדדים האמיתיים שקיימים בלב של כל אחד, ומאיר את סגולת ישראל שבתוכנו ומתאר אותנו. ביום הזה יתאר אתכם מכל חטאותיכם. זה לא קסם וזה לא אברה קדברה, יש משהו עמוק 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 בלב שלנו שמתעורר ביום כיפור. הוא יתעורר אם אנחנו נחזור בתשובה. אז יוצא בעצם שיום כיפור זה יום מיוחד מאוד מאוד. עיקר היום זה בכלל לא העבודה שלנו. בלי העבודה שלנו, עיצומו של יום לא יפעל. אבל העבודה שלנו זה רק הקדמה כדי שעיצומו של יום ישנה אותנו, יטהר אותנו, יקדש אותנו, יוציא לנו את אורלת הלב שיושבת בתוכנו ומקוננת. בלב שלי ובלב של כל אחד ואחת. אז אנחנו חייבים את יום כיפור. זה יום של גאולה יום כיפור. זה לא יום של צום ותענית ומסכנות ועצב, והכל מסכן כזה ורחמנות. זה לא יום כיפור. יום כיפור זה יום שמח. זה יום שאנחנו מתאבלים, זה יום שאנחנו רוצים לצאת מהגוף, ורוצים לצאת מהשליטה של הגוף, ומהשליטה של הקטנות, ולתת למי שאנחנו באמת, באמת, בנשמה, תצוף. זה יום שמח מאוד. לא היו ימים טובים לישראל כמו יום כיפור. אז זה יום מאוד מאוד משמח, יום מאוד מאוד גדול היום הזה. כי אנחנו זוכים להוציא החוצה את האורלה שקיימת בתוך הלב שלנו. כמובן, אדם שחוזר בתשובה והוא יהיה מבסוט ויגיד, אני חטאתי, איזה יופי. אז הוא לא באמת חוזר בתשובה. מי שחוזר בתשובה, זה ברור שהוא גם מאוד עצוב על החטאים שלו, אחרת הוא לא חזר בתשובה. אז מצד אחד הוא מאוד מאוד עצוב, ומצד שני הוא גם שמח. למה הוא שמח? כי הוא מנקה את הלב. הוא מנקה את הלב שלו. הוא מנקה את הנשמה שלו. אז הוא שמח. זה בעצם מה שקורה ביום כיפור. אבל אני חושב שעדיין זה לא מספיק מובן, יש פה עוד משהו גדול מאוד, שצריך לנסות להבין אותו, דרך המקורות שצילמנו בהמשך. אז אם אפשר לראות טיפה למטה, או מצוין. כתוב במשנה מסכת יומא, אנחנו מבינים שאם עיצומו של יום מכפר, אבל כשבית המקדש היה קיים, זה לא עיצומו של יום מכפר, אלא הכהן הגדול היה מכפר. מה הכהן הגדול היה עושה ביום כיפור? יום כיפור זה היום הכי קדוש בשנה, במקום הכי קדוש בשנה, על ידי האדם הכי קדוש, הכהן הגדול, נכנס למקום הכי קדוש, ועושה שם את מה שהוא עושה. אז הכהן הגדול, בטח אם הוא נכנס למקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, והוא נכנס לשם עם הקורבנות שלו, הוא נכנס לשם עם הדם של הפר, והדם של השעיר, והקורבן של הקטורת, נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא גם היה מתפלל שם. טוב, מסתומה, הוא היה מתפלל תפילות גדולות ועצומות, וארוכות מאוד, ורציניות מאוד. למה? כי מה מחפר על עם ישראל? אותו יהודי צדיק, קדוש, כהן גדול, שנכנס לתוך קודש הקודשים, זה הכפרה של עם ישראל. זה שהוא משלח את השעיר, וזה שהוא נכנס לקודש הקודשים, ומקריב כל מה שהוא מקריב, ועושה כל מה שהוא עושה, אז העיקר זה הבן אדם. הבן אדם הזה באמת פלא. הוא לבד, זה, היום זה יותר מובן, כי כל אחד בבית כנסת שלו, או עם עצמו, חוזר בתשובה, עיצומו של יום מחפר עליו. אבל כשבית המקדש היה קיים, מה היה הולך? אף אחד לא היה צריך לעשות כלום, רק תחזור בתשובה, תשב בבית, ומי יגרום לזה שהלב שלך ינוקה? הכהן הגדול. כנראה זה היה בן אדם גדול ומופלא ואדיר וקדוש וטהור שעשה את כל הפעולות הגדולות האלה שמחפרות על ישראל. יש פה בן אדם אחד שמחפר על כל עם ישראל. באמת בן אדם מיוחד. אבל כשאנחנו קוראים את המשניות במסכת יומא, וגם תכף נראה פה משהו בגמרא, נראית פה תמונה הפוכה לחלוטין. אני רוצה בקיצור נמרץ לקרוא פה את המשניות, אולי אתם מכירות את זה, אולי לא. בואו ננסה לראות את הדברים. המשנה אומרת, מסרו לו, אתם רואות בגימל. מסרו לו זקנים. מדובר פה על הכהן הגדול. רוצים שהכהן הגדול לא ירדם כל הלילה ביום כיפור. איך עוזרים לו לא לירדם? מסרו לו זקנים מזקני בית הדין, וקוראים לפניו בסדר היום. ואומרים לו, אישי, כהן גדול, קרא אתה בפיך. למה תקרא? כי על ידי זה שהוא יקרא, הוא לא ירדם. ואם הוא לא ירדם, אנחנו רוצים שהוא לא ירדם. טוב. אבל למה קוראים לו דווקא את סדר העבודה של היום? אומרת המשנה, קרא אתה בפיך, שמה שכחת. מה זאת אומרת שכחת? אולי אתה לא כל כך זוכר את הלכות יום כיפור, אז בוא תעשה חזרות. כהן הגדול צריך להיות בטח מינימום הרב הראשי, האדם הכי קדוש, הכי גדול, שנכנס למקום הכי קדוש, הכל הקדוש אצלו. אבל כתוב פה שצריך להזכיר לו, אולי הוא לא זוכר כל כך את ההלכות. טוב, ודאי שגם כל בן אדם זה כדאי שהוא יחזור על ההלכות, אבל תראו מה כתוב פה. שמה שכחת, או שמה לא למדת. מה זאת אומרת לא למדת? יש פה כהן גדול שלא מכיר את ההלכות? מה? זו פעם ראשונה שהוא מכיר את ההלכות של יום כיפור? הוא אף פעם לא היה ביום כיפור בבית המקדש ועבד את העבודה? רואים פה, יש פה כהן גדול מעניין. ותראו בהמשך, ערב יום כיפור שחרית, מעמידים אותו בשער המזרח, מעבירים לפניו פרים ואלים וכבשים, למה? כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. יש פה כהן שהוא סטאג'ר פעם ראשונה. הוא רואה, פעם ראשונה הוא רואה כבשים, פעם ראשונה הוא רואה אילים, בוא תסתכל, תראה איך תופסים אותם, איך שוחטים אותם, איך לוקחים את הדם, איך עושים כל מה שצריך לעשות. זה כהן גדול זה. בן אדם שלא יודע את ההלכות, בן אדם שלא מכיר איך פרה הוא, ואיזה מין כהן זה. לא מצאו מישהו קצת יותר מוצלח? מה זה הדבר הזה שזה הכהן הגדול? אני ממשיך למשנה ה'. מסרו זקני בית הדין זקני הכהונה, ואלו לעניין בית אבטינס. והשביעו ונפטרו. זאת אומרת, משביעים אותו ונפרדים לשלום. והלכו להם. אבל לפני שהם הלכו, מה הם אומרים לו? אמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית הדין. ואתה שלוחינו ושליח בית הדין. משביעים אנו עליך ומי ששיכן שמו בבית הזה. אנחנו משביעים אותך בקדוש ברוך הוא. שמה? שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. אז הכהן הגדול הזה, זה כבר, זה לא רק שהוא לא יודע את ההלכות, זה לא רק שהוא לא זוכר, אנחנו רואים שיש פה בן אדם קרימינל. למה? כי כתוב שמשביעים אותו, אתה לא תשנה את ההלכות שאמרנו לך, אתה לא עושה פה מה שאתה רוצה. יש שולחן ערוך, אתה עושה לפי מה שכתוב. אל תשנה מהשולחן ערוך שכתוב. מה, ככה מתייחסים לכהן גדול? ככה מתייחסים לבן אדם קדוש? האדם הכי קדוש שנכנס לקודש הקודשים, ככה מתייחסים אליו? המשנה באמת אומרת, הוא פורש ובוכה, אני מבין למה הוא בוכה. והם פורשים ובוכים, אני מבין גם למה הם בוכים. אבל למה צריך לדבר אליו בצורה כל כך לא נעימה? תכף נסביר, אני ממשיך טיפה לבב. וב זה הכי מזעזע, אני חושב. אומרת המשנה, אם היה חכם, מה הוא עושה כל הלילה כדי לא להירדם? אם היה חכם, דורש. ואם לאו, זאת אומרת, יש פה כהן, יש מצב שהוא לא חכם. אז תלמידי חכמים דורשים לפניו. ועכשיו תראו את זה. ואם רגיל לקרוא, קורא. ואם לאו, קוראים לפניו. זאת אומרת, יש פה כהן גדול שלא בטוח שהוא יודע לקרוא. הוא לא רק לא תלמיד חכם, הוא לא רק לא קדוש עליון, הוא לא יודע לקרוא. האדם הזה יכול לחפר על כל ישראל, להיכנס לפני ולפנים, ולהתפלל את התפילות הנוראיות של הכהן הגדול. זה לא יאומן כי יסופר, איך קורה דבר כזה? זה לא נתפס. איך קורה דבר כזה? המשנה עוד לא גמרה. במה קוראים לפניו? אומרת המשנה, באיוב ובעזרה ובדברי הימים. המפרשים מסבירים, למה באיוב ובעזרה ובדברי הימים? כי הבן אדם משועמם, אם תסביר לו סתם יחזקאל ירמיהו, הוא ירדם. חייבים להביא לו אטרקציות, כל מיני סיפורים מזעזעים, בן אדם מתו לו כל הילדים, אנשים שבאו מבית המקדש, מה קרה עם כל השטוקים וכל העולים של בית שני וכל הדברים המזעזעים שקורים בדברי הימים. חייבים לתת לו משהו עם אטרקציה, אחרת הוא ירדם בבחור שלנו. אבל כתוב פה עוד משהו, זכריה בן קבוטאל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. למה דווקא דניאל? באיזה שפה כתוב דניאל? כתוב בארמית. אומרים המפרשים, הכהן הגדול שלנו, הוא גם לא יודע עברית. אז אני אוסף את הנתונים על הרזומה של הכהן הגדול שלנו. הכהן הגדול שלנו צריך להזכיר לו, הוא לא זוכר לבד. קוראים לפניו את הסדר של העבודה, צריך להשביע אותו שלא ישנה את ההלכות, לא בטוח שהוא תלמיד חכם, לא בטוח שהוא יודע לקרוא, לא בטוח שהוא לא איזה משועמם שצריך לקרוא לו כל מיני דברים מוזרים. כתוב פה איזו שאלה, רק שנייה אחת, שנה אחת ספציפית עם כהן מסוים, יכול להיות, אנחנו תכף נדבר על זה, זו שאלה מצוינת שאת שואלת, תכף נתייחס לזה. והכי גרוע, הוא לא יודע לקרוא, ויכול להיות שהוא גם לא יודע עברית. למה זה ככה? המפרשים מסבירים שבתקופת בית שני, עם ישראל עבר תקופה קשה מאוד מאוד, ועם ישראל היה במצב רוחני מורכב מאוד מאוד. עד כדי כך, שכדי להיות כהן גדול, היית צריך להיות מליין. מה הכוונה? קנו את הכהונה בכסף. מי נהיה כהן גדול? היה צריך להיות כהן, בלי כהן אתה לא יכול, אבל כהן שיש לו הרבה כסף, נהיה כהן גדול. וממילא אם מה שגורם לך להיות כהן גדול, זה כסף ולא כמה אתה קדוש וכמה אתה עליון, וכמה אתה תלמיד חכם וכמה אתה בן אדם צדיק, אז זה הוביל למצבי קיצון, כמו שכתובים פה במשנה, שיש פה בן אדם שהוא יכול להיות שיש לו מלא כסף, אבל הוא לא יודע עברית, הוא יודע רק ארמית. ויכול להיות שיש בן אדם שהוא בחיים לא למד תורה, עם הארץ גמור, הוא לא יודע כלום. היו שנים כאלה, לא כל שנה, אבל היו שנים כאלה שזה הכהן הגדול שהיה לנו. זה מה שהיה. בושה וחרפה שעם ישראל הגיע למצב כזה, אבל זה המצב של עם ישראל, מה אפשר לעשות? וממילא אומרת לנו פה המשנה, למרות שהוא כזה, אני דילגתי פה על משנה ה', למה צריך להגיד לו, אל תשנה את ההלכה? אומרים המפרשים, חלק מהכהנים שקנו את העסק בכסף, הם בכלל לא היו אורתודוקסים. הם היו צדוקים ובייטוסים. זה כל מיני כתות כאלה שבאו בכוונה בכסף לקנות את הכהונה, והיה איזה מחלוקת על איזה פרט, איפה שמים את הגחלים בתוך הקטורת, האם שמים את זה בתוך קודש הקודשים, או מאחורי הווילון שמחסה את קודש הקודשים, את הנתון הזה אי אפשר לבדוק, כי אף אחד לא רואה מה קורה בתוך קודש הקודשים. האם שמת את הגחלים בתוך קודש הקודשים, או שמת את הגחלים בכניסה לקודש הקודשים. אז עם ישראל צריך, רואים במשניות, להתמודד גם עם צדוקי כזה, לכן משביעים אותו, והוא בוכה כי הוא נעלב, הוא לא צדוקי. אולי הוא אמרץ, אבל הוא לא צדוקי. והם נעלבים כי הם יודעים שרוב הסיכויים שהם פוגעים ביהודי. אבל אין ברירה, יש מצבים קשים. ונשאלת השאלה, כמו שכתוב פה בצ'אט, איך כזה כהן היה מחפר על כל עם ישראל? גם אני שואל את השאלה הזאת. איך יכול להיות שטיפוס כזה שלא יודע לקרוא, נכנס לקודש הקודשים, ומחפר על כל האבונות של ישראל? כמו שכתוב ברמב"ם. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא נתפס, לא יכול להיות. ויש לי שאלה עוד יותר קשה. על רבי. אתה רבי, כתבת את המשניות. זה נכון שהיא הייתה תקופה מאוד קשה, אבל בעזרת השם, עם ישראל לא ימשיך לנצח, כמו ששאלו פה השאלה הראשונה. ברוך השם, אם היום היה כהן גדול, מסתבר שטוב, גם היום אני לא יודע מה היה, בוא נלך בעין טובה. מסתום היו בוחרים את הבן אדם הכי צדיק, ואת הבן אדם הכי קדוש, ואת הבן אדם הכי עליון. למה רבי נועל במשניות את המצב המביש הזה, שקונים כהונה בכסף? למה צריך לבייש את עם ישראל? כל מי שקורא את המשניות מתבייש. זה כהן זה? איך הוא יחפר על עם ישראל? זה בדיחה, איך יכול להיות? אז זה נכון שהיו דורות כאלה, אבל למה רבי צריך לנעול את זה בתוך המשניות? למה הוא צריך לנעול את זה בתוך המשניות? ככה שמעתי את הרב חנני פעם שואל. למה הוא צריך, רבי יכל לכתוב את המשניות רגיל, ולהכניס שם איזה רמז, שהגמרא אחר כך תבין שהרמז הוא שגם אם הכהן גדול הוא לא משהו, אז זה בסדר, אפשר בדיעבד איכשהו להעביר את זה. אבל רואים שרבי, הוא לא מביא לזה משנה אחת, מלא, לא צילמתי את הכל, יש עוד. כל פרק א' מראה, הכהן הגדול היה בן אדם מסובך, לא. למה צריך כל כך הרבה להרחיב על זה? למה חשוב לרבי לשים לנו בפרק א' של מסכת יומא, בפנים, את כל המצב המסובך הזה, כל כניסה לבית, כל אחד יודע שבכניסה לבית לא שמים את הכביסה, יש כביסה בבית, שמים את זה בחדר בצד, בחדר כביסה יש כאלה ויש כאלה באמבטיה. למה? למה לא בכניסה? בכניסה שמים דברים אחרים קצת. אז כשאתה רוצה לפתוח מסכת יומא ולהסביר מה זה יום כיפור, לא מצאת פתיחה קצת יותר נחמדה מאשר לבוא ולשים את ה, את ה, את ה, את ה, את הדבר המוזר והמשונה הזה של הכהן הגדול המורכב שהיה בתקופת בית שני, לא מצאת משהו קצת יותר מוצלח? רבי, ככה אנחנו שואלים, שאלה בצדק. לא שואלים כדי לקנטר, כנראה שיש לו סיבה. השאלה, מה הסיבה? אז את זה אני רוצה קצת לנסות להסביר, אבל לפני שנסביר את שתי השאלות, שאלה אחת שהייתה כתובה פה, איך אדם כזה יכול לחפר? ואם בן אדם כזה באמת לא יכול לחפר, אז איך רבי שם את הבן אדם הזה בתור דוגמה במסכת יומא בהמון המון משניות? כדי שנבין את הדבר עוד יותר טוב, אני רוצה טיפה לקרוא את המשנה שכתובה ביום הנונבט, אם טיפה אפשר לעלות הדף למעלה, זהו, מצוין. אני קורא את המשנה, אני לא נקרא את כל המשנה כדי שנספיק לדבר עוד כמה דברים, כתוב פה במשנה ככה, הכהן הגדול, אני בשלוש שורות מסוף המשנה, יצא ובא בדרך אחרת, בדרך בית כניסתו, זאת אומרת, אחרי שהוא נכנס לקודש הקודשים, יצא מקודש הקודשים, מה עושה הכהן הגדול? כשהוא בחוץ, לא בקודש הקודשים, מתפלל. למה הוא מתפלל בחוץ? עד שהוא נכנס לקודש הקודשים, כל התפילות יכולות להיענות שם. כל קלה יודעת שנותנים לה רשימות ארוכות של כל אלה שצריכות להתחתן, כל אלה שצריכות רפואה, כל האנשים שצריכים סייעתא דשמיא. זה הזדמנות, קלה יש לה סייעתא דשמיא. כי יום מתן תורה, אז נותנים לה להתפלל על כל מי שצריך תפילות. אז הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים, תתפלל בפנים, בתוך קודש הקודשים. רואים שלא, הוא לא מתפלל בקודש הקודשים. מתפלל בחוץ. למה מתפלל בחוץ? וגם כתוב פה, הוא מתפלל בחוץ, תפילה קצרה. למה תפילה קצרה? בבית החיצון. ומדגישה המשנה, עוד פעם, תפילה קצרה בחוץ, בבית החיצון. ולא היה מעריך בתפילתו, שלא להבעית את ישראל. מה הכוונה? בעברית, תקתק את התפילה, תפילה קצרה. הכי קצרה שיכול להיות, למה? יש אנשים שנמצאים בחוץ, נכון? יש שיר כזה ביום כיפור, אמת מה נהדר, כהן גדול, בצאתו מקודש, מקודש הקודשים. יש אנשים שמחכים בחוץ, אם אתה תתעכב, הלב שלהם חלש, יהיה להם נורא קשה, אל תתעכב. תעוף החוצה כמה שיותר מהר. זה דבר שקשה להבין, אי אפשר להבין אותו. איך אפשר להבין? עד שאתה כבר בקודש הקודשים פעם בשנה. מי שקשה לו, שילך הביתה, ישתה כוס מים, טוב, אי אפשר לשתות כוס מים. צום. ילך ינוח, לא יסתכל מתי הכהן נכנס, לא יסתכל מתי הכהן יוצא. מה אכפת לי מהאנשים שבחוץ? את מי זה מעניין? משל, למה הדבר דומה? תחשבו שהכהן הגדול זה כמו ניתוח. ניתוח מאוד מאוד מסובך, הזמנו את הפרופסור הכי גדול בעולם שינתח את החולה. לפני שהפרופסור נכנס לניתוח, המשפחה תגיד לו, תשמע דוקטור, הלב שלנו חלש. 5 דקות, תקתק ותצא. העיקר שתצא מהר. אין דבר כזה, כל בן אדם מבין, תן לפרופסור לעבוד בשיא הנחת. כמה זמן שצריך שיקח, שיקח. למי שקשה, שילך הביתה, שילך לישון, שישתה כוס מים. העיקר שננצח את המחלה. העיקר פה זה הניתוח. לא אלה שבחוץ. איך המשנה אומרת, עזוב, אל תתפלל תפילות יותר מדי ארוכות, תתחשב באלה שבחוץ. איך אפשר להתחשב בהם? זה נשמע כל כך מוזר. מה התפילה גם אין זמן לקרוא? אז הגמרא פה אומרת, גם התפילה זה תפילונת. ממש תפילונת. מה התפילה? הגמרא מביאה לזה דוגמה. אם השנה נגזר עלינו שחס ושלום תהיה שנת בצורת, אז שיהיה קצת ישן, שלא יישאר בצורת, אלא קצת יותר טוב ממה שהיה אמור להיות. זה תפילה. תתפלל שכולם יחזרו בתשובה, שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיו שמחים, שלא יהיו מלחמות. הנה, תקתקתי בכמה מילים, אחלה תפילה. שיהיה שלום, שכולם יגיעו לאמת ולשלום. זהו. רואים שהכהן הגדול לא מתפלל את התפילות הגדולות שהוא יכל להתפלל. למה לא? יש לך כבר הזדמנות. מכל הדברים האלה, גם התפילה של הכהן הגדול, וגם המשניות פה, אני חושב עולה פה תמונה שפספסנו מה קורה ביום כיפור. פספסנו בגדול מה קורה ביום כיפור. במקום להגיד פספסנו, אני חושב שצריך להבין מחדש מה קורה ביום כיפור. מה שקורה ביום כיפור זה לא דבר פרטי שלי. אני חוזר בתשובה, אז העורלה של הלב שלי זזה. לא. מה שקורה ביום כיפור זה שהלב של עם ישראל נכנס לתוך קודש הקודשים. זה מה שקורה ביום כיפור. הלב של עם ישראל נכנס לקודש הקודשים. הלב. וכשהלב שלנו נכנס לקודש הקודשים, איך הוא נכנס? תכף נדבר. אבל עצם זה שהלב של עם ישראל נכנס לתוך קודש הקודשים, אז מי שנטהר זה לא אני, ובמקרה גם את, ובמקרה גם הוא, אלא עם ישראל כעם, כיחידה אחת, נכנס לתוך קודש הקודשים. וכשאנחנו נכנסים למקווה הזה של רבי עקיבא, בקודש הקודשים, ואורלת הלב שלנו יורדת, האורלה של הלב של מי יורדת? לא שלי, לא של אף אחד ספציפי, הלב של כל עם ישראל נכנס לתוך קודש הקודשים. וכשהלב של עם ישראל נכנס לקודש הקודשים, אז הלב של כולם נטהר. לפני שיש אותי, ויש אותו ויש אותה, לפני הכל יש את הלב של עם ישראל. הוא נכנס לקודש הקודשים. והמציאות של קודש הקודשים, המציאות של המקווה הזה, היא מכפרת. היא מוציאה את האורלה שנמצאת אצל עם ישראל בלב. זה לא אני, ולא הוא, ולא אף אחד. כי אם זה אני, אז אני צריך לעבוד קשה. וככל שאני יהיה יותר צדיק, וככל שהשליח שלי יהיה יותר צדיק, אז זה הרבה יותר יצליח. רואים אבל שזה לא עובד ככה. איך הלב שלנו נכנס לתוך קודש הקודשים? יש לעם ישראל שליח. מי זה השליח? השליח זה הכהן הגדול. למה הכהן הגדול הוא שליח? האם הוא שליח בגלל מה שהכהן הגדול מבין, בגלל מה שהכהן הגדול רוצה, בגלל מה שהכהן הגדול מרגיש? לא. לא, אומר רבי ונועל את זה במשניות שלו, יום כיפור לא מתחיל מהבחירה, מהאיכות של הבן אדם, שהוא עושה את העבודה בקודש הקודשים. מי שחושב שהצדיקות של הכהן גורמת לטהרה של יום כיפור, לא מבין מה זה יום כיפור. יום כיפור זה יום שעיצומו של יום מכפר. סגולת ישראל מתעוררת. בכולם. איך זה קורה? אנחנו צריכים מישהו יהודי, כהן, שהוא עושה לפי ההלכה, שליח. זהו. הוא צריך להיכנס עם אדם של הפר, ואדם של הסעיר, ועם הקטורת, ועם המחתה, ועם כל מה שהוא צריך להיכנס, אם הוא עושה מה שצריך לפי ההלכה, הוא שליח שמכניס את הלב של עם ישראל לתוך קודש הקודשים. וממילא, החוט האדום הופך להיות לבן. יש פה שליח. השליח הזה לא צריך להיות צדיק. הוא לא עושה פעולה לפי מה שהוא מבין. כמו שיום כיפור לא מחלל, לא עובד עליי לפי מה שאני מבין. אני קטן בשביל להבין מה קורה ביום כיפור. אני נכנס לתוך המקווה של הקדוש ברוך הוא, שזה הרבה יותר גדול ממה שאני תופס. וממילא, כמו שאומרת בצ'אט פה, בעצם האישיות של הכהן בכלל לא משנה. משנה שהוא יהיה כהן, משנה שהוא יהיה יהודי, וזהו. כי בעצם יש פה ביום הזה של יום כיפור, כמה אתה צדיק ואיזה תפילות יש לך, זה לא קשור בכלל למה שקורה ביום כיפור. קורה פה מגה אירוע. כמו שיש מגה פיגוע להבדיל, חס ושלום, אז יש מגה אירוע. יש פה אירוע בקנה מידה של אלוקים. אלוקים, מה מקווה מתאר את ישראל? מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. יש פה טהרה בקנה מידה שהוא לא שלנו. ולכן, זה לא משנה מי הכהן, אומר רבי במשניות, אתה רוצה להבין מה זה יום כיפור? אז אני לא מתבייש, ואני שם לך בפרונט, במשניות הראשונות בפרק א', יש פה כהן גדול מורכב מאוד, וזה בכלל לא משנה, כי יום, אם הוא עובד לפי ההלכה, הוא לא יודע לקרוא, הוא גם לא יודע עברית, הוא לא יודע כלום, אבל הוא כהן, הוא עושה לפי ההלכה, אז עיצומו של יום יחפר. הוא שליח של כנסת ישראל, של עם ישראל, להכניס את הלב של כולנו לתוך קודש הקודשים. זה השליחות שלו. ומה זז? ממילא הלב של עם ישראל זז, הלב של כולנו. של הדתיים, של החילוניים, של הצדיקים, של אלה שפחות צדיקים. הלב של כולם זז. אנחנו עכשיו הולכים לקראת יום כיפור, בעזרת השם, אז אנחנו, אין כהן גדול, ואין זה, ולא בכל התפילות כל עם ישראל נמצא, בנעילה נמצאים קצת יותר, אז יש לנו יום מיוחד במינו, השנה לא בטוח שכולם יוכלו להיות בבית כנסת, בידוד, ויש בית כנסת, יש עזרת נשים, אין עזרת נשים, לא יודע, מורכב, אבל מי שכן מצליחה להתפלל, ומי שמצליח להתפלל, חייב להחזיק בראש, יש פה יום שאנחנו צריכים להיות בצמאון, צמאון לזה שעם ישראל ייכנס לקודש הקודשים ויתאר. כמו שהענן נעלם, ככה כל החטאים שלנו, כל האורלה שנמצאת בלב, לא שלי רק, שלי ושלו, ושל החרדי, ושל הציוני, ושל החרדלי, ושל הלייטי, של החילוני, ושל הפוסט מודרני, ושל כולם, כל עם ישראל, הכל זז. אני אתן סיפור קצר, רק כדי לראות איפה הלב של עם ישראל נמצא. זה אמנם, אני לא יודע כמה אתם מכירות את זה, אבל כל חייל נורמלי בצבא עושה השבעה, איפה? בכותל, לא כולם, אבל הרבה, עושים בכותל. מה קשור הכותל? כותל זה מקום שאפשר להתפלל בו. יש שם את בית המקדש בפנים. למה כדי להיות חייל טוב, אתה צריך לבוא לכותל? להישבע בכותל. על מה אתה נשבע? אתה נשבע שאתה מוכן למות, ולהיות החייל הכי טוב בעולם בשביל עם ישראל. למה צריך לעשות את זה בכותל? אי אפשר לעשות את זה בבח צנחנים, בח גולני, בח גבעתי, בח לא משנה איזה יחידה. למה צריך לבוא לכותל? מה מיוחד בכותל? אנחנו רואים שעם ישראל קולט בקליטה עמוקה מאוד. מאיפה אנחנו מקבלים את העוצמה ואת הרוח שלנו? מאיפה? מהכותל. עם ישראל לא יודע להגיד את זה, אבל זה ברור לכולם, זה לא בית כנסת כותל. כותל זה השריד של בית המקדש. משם אנחנו נקבל כוח. משם אנחנו נקבל עוצמה. עובדה, שם עושים את כל הטקסים הגדולים, את כל הטקסי זיכרון לחיילים. הכל זה בכותל. עם ישראל קולט. מאיפה העוצמה האמיתית שלנו תגיע? מהקשר שלנו לבית המקדש. ביום כיפור, זה מה שקורה. אנחנו לוקחים, אנחנו שליחים, כל אחד משהו יכול להתפלל, וכל אחד משהו יכול לעשות, להכניס לפני ולפנים, לתוך קודש הקודשים, למקווה המיוחד הזה, של הקדוש ברוך הוא, להכניס את הלב שלנו, אבל אנחנו לא מכניסים, כל אחד מכניס את הלב של עצמו. יום כיפור זה יום כללי, זה יום של עם ישראל. לא יכול להיות שלא יכופר לנו, כי עיצומו של יום מכפר. ככל שאנחנו יותר נחזור בתשובה, וככל שאנחנו יותר נתקן את עצמנו, ויותר נשכלל את עצמנו, אז יום כיפור ישפיע עלינו. אבל אם עם ישראל חוזר בתשובה, ויש אנשים שחוזרים בתשובה, אז זה ברור שעיצומו של יום יחפר, השאלה כמה יחפר, באיזה איכות יחפר, כמה זה ייצור מהפכה רוחנית, לא רק אצלנו בעזרת השם, אלא אצל כולם, כולם צריכים לגדול, אנחנו עם אחד, אנחנו ביחד, יום כיפור זה יום סגולי של כולם, 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 כל השכבות, בכל העולם, כולנו, יש לנו איזו נקודה מאחדת שהיא ניתרת ביום כיפור. ואם מילימטר יזוז שם בנקודה הזאת, כמה אחדות וכמה הכרת האמת וכמה אהבת האמת ואמונה ויראת שמיים, תצמיח לחלחל אלינו ולכולם, בעזרת השם גמר חתימה טובה לכולם, כל טוב, שנה טובה.